רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן, ועוד שבוע בין האיומים של החמאס, חיזבאללה, איראן, לבין תשעה באב לבין ט"ו באב. אנחנו רוצים תמיד בין משהו למשהו, בין אסון לססון, בין שמחה ל... לא יודעים למה לצפות. כן, אז אנחנו עדיין פה כל שבוע, למרות כל האיומים, למרות הקטסטרופה שתתרחש או לא תתרחש, מי יודע מה יקרה, אבל המסקנה היא פשוט בואו נחיה יום יום, שבוע שבוע, נעשה את הטוב ביותר שאנחנו עושים. והשבוע יש איתנו ארבע אורחות. האורחת הראשונה פולי אמר מהרצליה. במקרה ראיתי את השבוע שעבר, נסעתי לקנות ירקות וראיתי מספר אנשים עומדים עם דגלים ושלטים, עצרתי ושאלתי את הגברת שעמדה שם, גברת פולי אמר, מה את עושה פה? ואמרה, מחכים לחייל, חייל פצוע שמשתחרר ומגיע להרצליה ורוצים שירגיש כמו בבית. אז פולי תספר עליו ועל מפעל החסד שלנו. אחריו תעלה או שון או שרון, אני לא סגור, אבל שון או שרון אנדרסון, שון ושרון אנדרסון, אם ובת, שתיהן עוסקות בנדלן באזור השרון, והן יוזמות טורניר פוקר שמטרתו לגייס כסף למען חיילי צהל, למען בניית בית או שיקום בית לחיילי צהל הפצועים. כן, יהיה מעניין אם בר אם, המגדלור והפעלה הכלכלית שלנו, הייתי ספר לנו על דירוג הפיץ' ומה זה אכפת לנו בכלל מדירוג בינלאומי, כשאנחנו מוצאים כסף מהכספומט או משלמים משכנתה, אם זה משפיע עלינו או לא. ואחרונה תעלה בפינת הנדלן עורכת הדין קרן בצר, הבעלים של בצר נדלן 360. היא תספר לנו איך היום ניתן לשחרר מיזמים שתוקעים פרויקט, מה שעד היום היה כמעט בלתי אפשרי או עלה הרבה כסף ולוקח הרבה זמן. יש תקנות חדשות שמאפשרות שינוי בנושא הזה. נכון, מכיוון שיש לנו רוב של נשים, אז במוזיקה יהיה רוב של גברים, ונתחיל עם בר צברי וג'וני.
ג'וני בחור אחראי, כל בוקר בשש ושלושים מחכה לרכבת. הוא לא מפחד משגרה שוחקת, גם אם זה בעל חשבון הנשמה. ג'וני חי את הרגע בשביל העתיד, לא מתאים לו לרדוף אחרי חלומות. רוצה אהבה, משפחה ובית, ועדיין מרגיש של דורית מיודה. ואני לא כמו ג'וני, רוצה לחלום, שורף עוד סיגרה, מתחיל את היום. רוצה לראות נופים בעולם, להרגיש בכל רגע, אני חי וקיים. מתחיל להתעייף מהשגרה, מתהפכת לו הבטן, קורצים לו נופים וגם חלום ישן, הכסף לא עושה אותו מאושר. ג'וני מחליט לקום ולשנות, אף פעם לא מאוחר להיות עצמך. בין 40 דירה, כלב יגואר צנוע עלק, החליט לעזוב כל מה שבנה. פתאום ג'וני כמוני רוצה לחלום, שורף כל סיגריה, מתחיל את היום, רוצה לראות נופים בעולם, להרגיש בכל רגע אני חי וקיים. פתאום ג'וני כמוני רוצה לחלום, שורף כל סיגריה, מתחיל את היום, רוצה לראות נופים בעולם, להרגיש בכל רגע אני חי וקיים.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם?
שלום לפולי אמר. צהריים
טובים, דודי, מה נשמע?
בסדר, פולי, מה שלומך?
בסדר, טוב.
תיארתי קודם את הפגישה שלנו בשבוע שעבר, ביום שישי. אני נוסע וראיתי קבוצה של אנשים עומדים בפינת הבריגדה היהודית, ליד גרנדרשל בהרצליה, ואת היית אחד מהם. מה עשית בצערי היום השישי, החמים, כשצריך להכין לשבת? למה יצאת לרחוב בכלל?
אני אתחיל מזה שאנחנו את ההכנות עושים בחמישי, כי יש לנו הרבה הרבה חיילים שצריך לתת להם לאכול בשישי, וגם משפחות מצוקה. בנוגע לחייל הספציפי הזה, קיבלתי הודעה 3-4 ימים לפני, שיש חייל פצוע שאמור להגיע להרצליה. נרתמתי כמובן לעשות לו קבלת פנים הכי טובה שאפשר, כמו שהעיר הרצליה יודעת לעשות. ופשוט היינו שם. נרתמנו והיינו שם.
אז אמרת שמ-50 מתחילים את ההכנות. הכנות למה? ספרי קצת על מפעל החסד שלך, כי זה לא... אני לא הכרתי אותו עד עכשיו.
מפעל החסד שלי הוא מפעל של שקופים. יש אנשים שמתביישים ופשוט לא יודעים איך להגיע, לאן להגיע. אז עם השנים אצלי נוצר מקום שנקרא גמ"ח, ומגיעים אנשים בהתאם לצרכים שלהם, אם זה משפחות במצוקה, אם זה לקראת בית ספר, ציוד בית ספר, כל מה שצריכים.
ומתי התחלת עם זה? כמה שנים את כבר מריצה את הפרויקט הזה?
אני חושבת שאת העזרה לאנשים במצוקה אני עושה מהבטן, מהיום שנולדתי. ב-2011 אני קמתי והרמתי את כל הצעקה במחאה החברתית, שהייתה מחאת הקוטג', רק שבשונה, הרצלי הייתה במצוקת הדיור. היינו מעל של משפחות וניסינו לקדם את נושא הדיור בהרצליה. ומשם ליקטנו משפחות שצריכות את הסיוע, ומה זה מסייעות.
אבל את יודעת, בדרך כלל אדם בתוך עצמו הוא גר, ואנשים דואגים לעצמם, אתה יודעת, החיים פה הם מורכבים, אנחנו במאבק מתמידי על פרנסה, על חינוך, על ביטחון. מאיפה מוצאים את הכוח לפנות את הזמן ולהיאבק למען האחרים?
כנראה שזה בדם. קוראים לזה נכות רגשית. אני לא יכולה לראות אדם שזקוק לעזרה ולא יודע איך להתמודד מול המאבקות, לא יודע לממש את הזכויות שלו. אני לא, וזה גם אם זה עולה לי בשעות שינה ובליסוע ללכת לחזור, אני עדיין עושה את זה. אני רואה את המצוקה של הבעל שלי, שבסך הכל בן 52 מרותק לכיסא גלגלים, ולא מצליח. אני, קשה לי לממש את הזכויות שלו, בתור אישה שכן יודעת להתמודד מול מערכות, וקשה לי לממש את הזכויות שלו. אז לבעלי היקר יש אותי. יש כאלה שאין להם את אף אחד, ואז הם נכנסים לתסכולים ולמצוקות גדולות יותר. ואם אפשר לעזור, אז למה לא?
גם המאבק האישי לפני שנתיים או שלוש פתחת בשביתת רעב מול עיריית הרצליה. במה זה?
לפני שנה וחצי.
שנה וחצי, אוקיי. ובמה זה תרם? תרגש שיש מודעות, כן, תרגש שיש הקשבה, קשב, פתרון?
פתרון לא קיבלנו. למעשה הליכוד היא המפלגה היחידה שכן גילתה איזושהי אמפתיה ופנו אליי, והבנתי שיש עם מי לדבר. לפחות הם משתדלים לעזור, אמנם הם לא תמיד מצליחים, כן? אבל לפחות הם שם, הם ממשיכים ללוות, הם ממשיכים להבין, לשאול, לדעת. וככה אני... הם היחידים למעשה. אני עמדתי במשך חודש וחצי, אף אחד לא טרח, לא מפה ולא משם, לסייע בעדי, או להקשיב אפילו. מהם.
ואז החלט להיכנס לזירה הפוליטית. מודעת בבחירות האחרונות למועצת העיר, אמנם לא נכנסת, אבל הטבעת חותם.
כן. רפי היקר, רפי חיים קדושים, הוא הליכוד שהתחיל כשהוא ראה את המצוקה שלי ושבת את עיריו, הוא הבין שיש פה מקום. רפי בחר נבחרת של אנשים שבאמת עוזרים. לצערנו לא הצלחנו לקבל יותר משני מנדטים, אני מספר 3, אבל לא נורא, אנחנו נמשיך לעבוד ולעשות למען התושבים. למעשה, עכשיו אנחנו מבינים שעל מנת לסייע יותר, אתה חייב להיות במקום של מקבלי החלטות. אני שמחה ש... נפל בחלקי להיות חלק מנבחרת ליכוד שבאמת עושה למען התושבים באמת, וכמו שהיה לנו את הסלוגן העיקרי שלנו שהשכונות מרימות ראש, כי באמת הגיע הזמן שאנשים ירימו את הראש למעלה.
גם בהרצליה? הרצליה, את יודעת, היא עיר מאוד מורכבת. מי שמסתכל עליה מחוץ, עכשיו הרצליה היא עיר של עשירים, יש לה חוף ים, בלתי מלון, וילות, מחירי נדל"ן יקרים, אבל זה לא כל התמונה בהרצליה.
לא, בוודאי שלא. הרצליה יש בה למעלה מ-3,500 בתי אב שמסתייעים ברווחה.
אז זה כמעט 10,000 מישהו, יותר אפילו.
אני מעריכה, כן. והם פה. הם פשוט לא מובלטים. כי עוד פעם הם האנשים השקופים. הם לא רוצים שידעו. אז הם רוצים לשמור את הבושה שלהם בשקט, לא להציג אותה לציבור.
לכמה משפחות בעצם את דואגת, או לכמה אנשים את מגיעה כל שבוע?
האמת היא שזה מאוד משתנה, וזה לא אני דואגת, זה דואגים. יש לנו משפחות של נרצחים שהם מעבירים אלינו סלי מזון, ואנחנו מתאימים אותם לאנשים. יש מצוקות אינדיבידואליות, יש אמא יחידנית לצורך העניין שצריכה סיוע בבירוקרטיה, אז יש עזרה קבועה ויש עזרה חד פעמית.
ואיך הם מגיעים אליכם?
אני חושבת שכנראה שהשם שלי הולך לפניי ואני מספיק מוכרת לדעת להגיע אליי.
את מרגישה גאווה בסוף כל שבוע? שאת מגיעה הביתה אחרי כל הפעילות הזאת? מה התחושה?
מה התחושה? שתודה להשם יתברך שהצלחתי לעזור לעוד מישהו, לגרום לעוד חיוך, וכל מה שרק אפשר. בעבר היה לי כאן את הבית למזון לתינוקות, תחליפי מזון לאנשים במצוקה, וזה פשוט עשה את הכי טוב שבעולם, לדעת שאין תינוק רעב, לדעת שפה בהרצליה, ידעו להגיע אליי ואני ידעתי להגיע אליהם, שאין תינוקות רעבים פה, זה עשה לי ממש טוב.
איך שיתופו?
יצרתי קצת את הפעילות, בגלל שבעלי אז השתתק, ואת הפעילות הזו ספציפית הפסקתי.
איך שיתופו פעולה עם הרווחה? אני מניח שיש מקרים שאתם פונים לעירייה ואומרים, תקשיבו, פלוני אלמוני זקוק לעזרה ואין לו איך... לא יודע איך לפנות אליכם.
אני יכולה לתת לך שתי דוגמאות שעכשיו קופצות לי לראש. הראשונה מביניהם זה יום שישי האחרון כשפרסמתי שיבואו לכבד את החייל המדהים. פנו אליי מהעירייה ובתלונה. איך זה שהם לא יודעים על החייל? איך זה שהם לא חלק מהפרויקט? מי זה החייל? ממש בכוחניות. אמרתי לו שהשם שלו נשמר ואין שום סיבה שניתן את השם שלו. מפה לשם, מה שאני רוצה להגיד בזה, שרק איפה שיש תהילה, הם רוצים לבוא, ולא לא באמת לעשות. כי אם זה הגיע אליי, תמוה בעיניי למה זה לא הגיע אליי. אני רק בן אדם פשוט, עירייה.
אוקיי, טוב. לפחות יש גם את פולי, את יודעת, אנחנו נמצאים בעולם שהוא כל כך רווי בצורך, אז לפעמים כל אחד לוקח את המשימת חיים הקטנה שלו ועוזר לעוד אחד או שניים, או קהילה קטנה, ואני חושב שזה הסגולה שלך, או הגדולה של מה שאת עושה.
תודה רבה.
מעולה. אוקיי, אז פולי אמר, אם מחפשים אותך, אני מניח, שמור, כמו שאמרת, מוצאים אותך ברשתות החברתיות, או את מוכרת מספיק בהרצליה, אז ישר כוח על מפעל החסד שלך.
תודה רבה.
תודה רבה, פולי, שבת שלו.
תודה רבה, דוד.
להתראות, ביי ביי.
אני מספר את הסיפור הזה עלייך עולם אפור ואיך נפלתי די מהר יש לי נפש ארורת כבר יודעת תמיד אהבתי שקראת לי מפגר נו אז תבואי אליי תאמרי מילה תגידי שאת יכולה להתרסק איתי באותה מיטה להתנתק ושוב לחזור שוב את חוזרת שוב את חוזרת ילדה על מה את מדברת ככה לא בונים שוב את חוזרת, ילדה, על מה את מדברת? ככה לא בונים אהבה, את כזאת מדובדבת תראי אותי רוקד על הרצפה, מדבר עם הרגש הייתי מטייל כמו משוגע יפה שלי, אני חושב שקצת הגזמתי עם הרצון שלך לשרוד בכל מובן המציאות כוח זרית ואלגנטית ומה יהיה איתי אף אחד כבר לא ידע נו אז תבואי אליי, תאמרי מילה תגידי שאת יכולה להתרסק איתי באותה מיטה להתנתק בשום שוב את חוזרת שוב את חוזרת ילדה על מה את מדברת ככה לא בונים אהבה את כזאת מדובדבת תראי אותי רוקד על הרצפה מדבר עם הרגש הייתי מטייל כמו משוגע ושחק לה 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 תראי אותי רוקד על הרצפה מדבר עם הרגש הייתי מטייל כמו משוגע ושר לה 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 לה
לא מבין מה קורה וחושב מי שומע את מה שבלב ורואה עתיד וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה.
שלום לשרון ושון אנדרסון, מה שלומכן?
בסדר.
היי, שלום.
טוב, אז בואו, נתקלתי, קודם כך מכירים הרבה זמן, שרון יש את נדלן, שון גם עובד בנדלן, יש לכם משרד תיווך בכפר סבא, אבל נכון. זה לא הכיף שלכם, הכיף שלכם זה פוקר, נכון?
הכיף שלנו זה הפוקר.
הכיף של הפוקר. ומאז פרוץ המלחמה, גם התחלתם לעשות כמו כולנו, בתרומה למען חיילי צהל, במה בדיוק התרומה שלכם באה לידי ביטוי?
קודם כל אני אתקן את זה. הכיף שלי זה גם בעבודה בתיווך ולעזור לאנשים, אבל הפוקר זה משהו שאנחנו בעזרתו עוזרים לעשות טוב להמון אנשים.
כן.
שון, את רוצה קצת לספר?
אז כן, אני אשתף שלמעשה אני במשך המון שנים מתנדבת עם נכי צה"ל, אני עבדתי בבית האופן תל אביב, ובפרוץ המלחמה ככה, הסתובבנו כמו כולם, קנינו כל מיני שקיות ובגדים ודברים שאפשר לחלק בבתי חולים לפצועים שנפצעו. באמת ראינו שכל עם ישראל תורם ויש כל כך הרבה שפע, ומה שיותר חסר להם הוא קצת אבל בידור. ובגלל שאני הבינה כל כך אוהבות את הפוקר, החלטנו שאנחנו רוצות להתחיל להעביר הרבה פוקר בבתי חולים. התחלנו מקבוצה קטנה, 10-12 חיילים, ומהר מאוד זה נהיה מטורף, ו התחלנו להגיע למצב שאנחנו צריכות לבקש עוד מתנדבות, להגיע איתנו ולפתוח 5-6 שולחנות פוקר בכל פעם. אז באמת ככה זה התחיל, וממש עד עכשיו אנחנו ממשיכות עם זה.
רגע, יש לי שאלה, בואו נלך קודם מול פוקר, מי נחשפה הראשונה, שרון או שון?
אני בעיקרון, הייתי משחקת קצת עם חברות והבעלים, קצת ככה משחקי קלפים בכיף, ואז חברה אמרה לי, בואי נפתח איזשהו קורס או חוג פוקר ברננה, בואי תלכי נלמד אולי להיות קצת יותר מקצועיות. הלכתי לחוג הזה, שזה נקרא בית ספר ליידיז, והכרתי שם בנות מדהימות, והתאהבתי במשחק, ושון הכנסתי אותה לעניינים גם. עשיתי לה ולחבר'ה שלה. באמת שהתחלנו להעביר גם בבתים לחיילים שהגיעו בזמן שהם היו במלחמה ויצאו הביתה ביום הולדת שלהם. קיבלתי פניות מהורים שאמרו שמנסים לעשות יום הולדת ואם אני מוכנה לבוא להעביר להם פוקר. אז גם עשינו להם פוקר בבית, כמובן בכל בהתנדבות ובאהבה. וזה עשה להם שמח וככה עשו יום הולדת וקפיצה מהבסיס. ועכשיו אנחנו נעזרות בזה לגייס כספים למען מטרות טובות.
אוקיי.
המטרה אחת פשוט בניין שבעצם תרם ראש העיר בפתח תקווה, נתן את זה לבחור מדהים שהוא לקח על עצמו לעשות את השיפוץ, והוא פנה לשון לעזרה לגייס כספים, ובאמת בית ספר ליידיז לקחו אותנו בחיבוק לעשות שם הערב פוקר, וגייסנו שם כספים בשביל הרעיתים וה כל הנושא של השיפוץ עצמו, עלויות, ועכשיו נשאר לנו לשפץ את הגג, ששם עכשיו יש לנו בחור מדהים מהרצליה, שהוא פתח עכשיו מועדון פוקר חדש בהרצליה, והוא שמע שאנחנו רוצים לעשות ערב פוקר, והוא נידב את המקום שלו, והמטרה עכשיו לגייס כספים, לעשות להם שיפוץ של הגג, כדי להעביר להם שם כל מיני סדנאות, יש מלא מתנדבים, שרוצים להעביר להם כל מיני סדנאות, שון תספר קצת יותר.
אז זה מצחיק אותי, כי המשרד שלכם בכפר סבא, אתם תושבות הוד השרון, הקורס היה ברעננה, ראש עיריית פתח תקווה תרם, או פתח תקווה תרמה מבנה, וערב הגיוס יהיה בהרצליה. זאת אומרת, כולנו מתגייסים, כל אזור השרון מתגייס למען מטרה אחת, וכולם בהתנדבות, וכולם במטרה באמת לתת משהו כדי להגיע לאיזשהו רוח של אחדות ועזרה, נכון שהאושון?
ממש ככה, אתה רק אומר את זה ויש לי סמרמורות. זה באמת מרגש, אני חושבת שזה הצד היפה שלנו, וזה באמת מרגש כל פעם מחדש, לראות כאן גם הפצועים, מעריכים, ומקבלים את כל מה שאנחנו עושים להם כעזרות פתוחות, וזה פשוט מעלה לנו חיוך ולתן לנו קצת תקווה בתוך כל התקופה ההזויה הזאת.
מתי?
עשינו טורניר סיכום עכשיו בית הלוחם, גם בית הלוחם ישר הגייסו ונתנו לנו מקום והגיעו לשם כמעט 100 חיילים פצועים. היה ערב פשוט מדהים, הם כולם באו להגיד שוב ושוב תודה וכמה זה עושה להם טוב.
מתי האירוע מתקיים?
האירוע הבא, האירוע הבא יהיה בעצם ביום רביעי הקרוב, ב-21 לחודש, בשעה 7 בערב, שלמעשה כניסה עולה 200 שקלים, וזה כולל קיבוץ, זה כמובן את המקום, וגם לשם עוד דילרים שמתנדבים ומגיעים ועוברים לנו בכל הארגון, כי לבד אנחנו לא יכולות.
וכל שחקן בכל רמה יכול להגיע, או גם רק אנשים מקצועיים כמוכן?
כל רמה. כל רמה, בסופו של דבר זה טורניר, נכנסים, משחקים, יהיה גם פרס, יהיה פרסים לשולחן גמר, יהיה ערב מענה, וההנאה היא גם שאתה נהנה וגם אתה תורם בעצם למטרה מאוד מאוד נעלה.
אוקיי. אם אתם כבר פה, אפשר לשאול אתכם גם על נדל"ן?
בטח.
אוקיי. בוא, אנחנו נמצאים ב10 חודשים, בכלל, כל התקופה, כל עולם נדלן חווה טלטלות, עליית ריבית בלתי פוסקת, מחירים שעולים ולא מפסיקים, המלחמה שיצרה, ביקוש לדירות בהשכרה עלה כי הצפון והדרום בעצם נמחקו, איך זה משפיע על העבודה השוטפת שלכם?
תראה, בגדול חייבת להגיד שאנחנו
בעצם
מתעסקים בדירות בלי ממ"ד לא קצת מרגישים את הקושי למכור ולהזכיר דירות ללא ממ"ד. רוב האנשים מחפשים כרגע דירות עם חדר מוגן. השוק הוא לא שוק רגיל, למרות שסחירויות עדיין נסגרות, כי יש המון סוחרים באמת שמחפשים דירות, אבל מרגישים קצת אנשים במצב רוח לא כל כך טוב, היו לי עסקאות שנפלו כי פתאום בן אדם במילואים עוד פעם. תקופה טיפה מאתגרת, אין ספק, אבל עדיין עסקאות נעשות, כאילו, ואנשים לא ממהרים להוריד מחיר.
אבל זה לא השפיע על רמת המחירים.
מעט מאוד, רק מי שבאמת כבר, נגיד, מחר וצריך לקנות, או אתה יודע, או מי ששיחה שקנה וצריך למכור, ואין ברירה, אז הם קצת מתגמשים טיפה יותר, אבל אנשים מאוד קשה לרדת אחורה, הם מאמינים שהשוק יחזור בגדול, והאמת היא שכנראה שהם צודקים, כי יש לנו מדינה אחת קטנה. ואני חושבת שדווקא עכשיו זה כן הזדמנות שעוד אפשר קצת ללחוץ ולהתמקח, מה שלא היה לפני. ולדעתי, ברגע שדברים קצת יירגעו, אנחנו, מה לעשות? אנחנו בסופו של דבר כרגע קשה, מתוחדים, אבל ברגע שהמלחמה קצת תהיה מאחורינו,
מה, כמו אחרי הקורונה תהיה התפרצות? כמו אחרי הקורונה תהיה התפרצות?
לגמרי. אני חושבת שמי שמחפש, זה הצ'אנס עכשיו, לקנות שאתה יכול עוד טיפה ככה ללחוץ וקצת להוריד.
אוקיי. אז ביום רביעי, ב-21 לחודש, איפה בהרצליה האירוע מתקיים?
נגיד לכם
עכשיו
את הכתובת
למדויק,
ברחוב
משיחית
32 הרצליה, המועדון נמצא נקרא ג'וקר קלאב, והם בעצם תרמו לנו את המקום, אז אני ממש ממש מזמינה את כולכם להגיע, אנחנו ממש נתרגש לראות אתכם, ובאמת לזכור שזו מטרה כל כך חשובה, והלוואי ונזכה לראות את כולכם.
אוקיי. אז שון ושרון אנדרסון, תודה רבה על השיחה, תודה רבה על התרומה.
תודה. ובואו
שנקווה שכל השיחות שלנו יהיו בדברים של עסקים והתפתחות ו...
אמן.
אמן.
ושנגיע לזמנים טובים, שכולם יכירו בשלום.
הלוואי. תודה רבה.
תודה רבה. ביי ביי, שבת שלום.
תודה רבה רבה.
בשמחה.
ביי ביי.
ביי
ביי. שלום.
بصل يوم سبابا حمك مو فنجان شال عيش يعني لبا نحط في الليكوبتر يا سلام اسمي تونا تلفون الانتوراج كلاو
تعالوا يا حبونا
اسمه يا جماعة يشبو اكبر من السمية كان كل حد مشمية موسيقية رتسنية عيلت باب داوين يعني كينج انها العفيفة ولا كراب اسرائيلي وهذا فشل الفضيحة سمر ملعون عين تتجحش يعني حنون جيب تجيب الميكروفون ولا كتير ايقوت في بشنون افتح التزمارك وحلص لغس صورت حروزية على بيت موز نوت لا دكتورة سلامات في متحرية تونا مين جونز باك مو راديو رمالة احلف لحم بالطعم بقى نرجيلة تسمالة نزل بجية
الاحرام السبية ولو بابي حفلة بحور ادنين تلزية متصابت نصوية عد عرب بالسعودية يا لسيمو دا يا جاي معبير هلي وتحرية الديبان قصية من باقي الامبا
اكشن
يا سعيدة شوية شوية انت حلوة يا حبيبتي كومو شو اسمها طيب انا عمسة مسمية هذا بيزنس هذا بليجر نحن سلا السيارة جيمس بوند يعني الدنجر بلا حد انفحة تنبقي تبنى طيزة لكل بيشوف استحة عمري موتا كفيرت بشينو يا كلبية معي مصر معي ستايل معي بروشة تيرابية غير اروح اني مجية كومو زريف مقربي فسام حريف على لشون شكتير قفيف عشان تفين تمسر وقاح زي حفيف ما كهان شوفت مي وما عديف كيف
الأحلام السنية ولو قم بحفلة بحورة دمين جزية متسامق للسوية عد عرب السعودية يلا سيمو داية داية معبير هلي والحرية الكيبا وقفية
شلوم ادبار ام ما شلومك
אהלן דודי, מה שלומך? איזה כיף להתארח, זה חשוב. מה נשמע?
בסדר גמור, אני חייב לספר לך משהו שיקשר אותנו אולי לפינה. בדרך כלל אני עובד על מחשב שמאל. היום, בגלל עניינים כאלו ואחרים, אני עובד מחשב ימין, ומשהו קשה לי. ואז הזכרתי בנושא של השיחה שלנו, שביקש לדבר על דירוג האשראי. ואני אומר, למה צריכים להתערב לנו בחיים? תמשיך, מה זה משנה לי בכלל? המחשב זה מחשב, נכון? דירוג אשראי זה דירוג אשראי, למה זה בכלל מתערב לי בחיים?
אבל צריך לעניין אותי, אתה אומר.
כן, כאילו... נכון, אני שמאלי וזה ימני, אבל דירוג אשראי, תעזבו אותי, יש לי מספיק צרות בראש.
אז בוא רגע נדבר מה שקרה השבוע. השבוע קרה משהו שהוא כאילו כביכול, כמו אתה, איך אתה אומר, בכלל ממש פק לי, מה מעניין אותי, זה לא נוגע אליי ליום-יום.
נכון.
אבל זה כן, כי מה שקרה השבוע זה שחברת פיץ' הורידה את הדירוג למדינת ישראל מ-A פלוס ל-A.
אז זה A, זה עדיין טוב, לא?
A זה עדיין טוב, אבל זה, הם הורידו את הדירוג עם אופק שלילי, וזאת אומרת שיכול להיות עוד הורדות בדרך, ומה שהם אמרו, שהסיבות הדירוג, להורדת הדירוג, זה בגלל, התמשכות המלחמה, והעובדה שכספים קואליציוניים לא מחולקים בצורה נכונה, והם רואים את כל התהליכים שקורים פה, והם מאוד דואגים. עכשיו תבוא ותגיד, מה אכפת לי שפיץ' הוריד את הדירוג? אז יש שלוש סוכניות דירוג עולמיות, סטנדרד אנד פורס, מודיס ופיץ', ושלושתם הורידו את הדירוג למדינת ישראל בשנה האחרונה, וזה הישג, הישג מפוקפק של ממשלת ישראל, שמורידים דירוג פעם שלישית, זה הישג מאוד מאוד מפוקפק. ומה שקורה זה ככה, נכון שאתה בא לקחת הלוואה, אם אתה עכשיו בא לקחת הלוואה מהבנק, אז לפי מה נקבע את הריבית שלך? לפי דירוג האשראי שלך, ככל שהדירוג האשראי שלך הוא טוב, אז אתה תקבל ריבית יותר גדולה, נכון?
כן.
כי אתה פחות מסוכן, ואז הבנק אומר, אוקיי, דודי יכול להחזיר את ההלוואה, אני בסבירות גבוהה הוא יחזיר את ההלוואה, ולכן אני יכול לתת לו הלוואה, ומה זה ריבית? ריבית היא מחיר הסיכון, אז אני נמצא מרבית יותר גדולה. ברגע שהם מורידים דירוג, זה אומר שהסיכון עולה, וכשהסיכון עולה, ממשלת ישראל, כשהיא עכשיו מגייסת חוב, היא מגייסת חוב בריבית יקרה, כי הסיכון שלה עלה. וממשלת ישראל היום צריכה הרבה מאוד כסף, כי מלחמה עולה הרבה מאוד כסף. וכשהריבית לממשלת ישראל עלה, אז היא עולה גם לנו. וזה אומר שאנחנו נתחיל לשלם משכנתאות הרבה יותר יקרות.
עוד יותר יקרות מה שעכשיו? זאת אומרת, כל התקוות להורדת ריבית, שהמשכנתה באיזשהו שלב תהיה מוזלת, והמינוס שלנו יהיה פחות יקר, וההלוואות שלקחתי כדי לממן את החופשה בחול, ביורו דיסני כלל, יש בר מצווה, גם זה התייקר לי?
כן, כי הריבית, זה פשוט יהיה, הריבית במשק תעלה, וגם הריבית שלנו, האזרחים תעלה.
אז מה הבעיה? אני אלך לבוס, אני אגיד לו תעלה את המשכורת, כי אלו לי את הריבית, לא?
כן, כמה, באיזה עולם אוטופי אתה אומר?
אז זהו, אז זהו, אז זה בדיוק. אבל את יודעת, כמות הכסף שלנו היא מוגבלת, נכון? מה עושים?
כי אם המחירים... לא מוגבלת, אבל בסדר.
אם המחירים עולים, אם הכסף שלנו יקר יותר, אז מישהו צריך גם לשלם על הכסף הזה.
אז אנחנו הולכים לשלם על זה הרבה מאוד כסף, ואני לא יודעת אם אתה יודע, אבל כבר הודיעו שהמע"מ הולך לעלות בעוד 1% בראשון לראשון 25, זאת אומרת אנחנו הולכים לשלם יותר מיסים. כל מי שעובד ציבור, עובד, אתה ואני עצמאים, אז זה לא כל כך רלוונטי לנו, אבל כל העובדים השכירים במשק, לקחו להם עכשיו יום הבראה אחד לטובת המדינה.
ראיתי את זה בתלוש של אשתי, כן?
כן. אז זאת אומרת, אנחנו מתחילים לשלם על זה, אנחנו מתחילים לשלם על זה מאוד מאוד יקר, ועכשיו שוקלים אולי או למסות את הקרן השתלמות, או למסות את או להגדיל מיסים, זה הולך להיות מאוד, סליחה שאני היום לא איזה אשת בשורות משמחת.
רגע, בואי נהפוק קצת הקערה, בסדר?
טוב.
כי המטרה בסוף, נכון, יש מלחמה, מלחמה גם מייצרת עבודה למשק, תעשיות ביטחוניות וכל הכסף שנשפך לאנשי המילואים, איכשהו חוזר למשק ברמה של צריכה.
אני חושבת בסוף שהמלחמה עצמה אולי לא מייצרת, אבל אחרי המלחמה מייצר, הבעיה שמתי יקרה אחרי המלחמה.
אז זהו, השאלה אם יש לנו מספיק אוויר, כי מדינת ישראל נכנסה למלחמה עם יתרות מטבע חוץ גבוהות, ובמצב פיננסי, עכשיו קראתי שפועלים לאומי הרוויחו משהו כמו 7 מיליארד שקל בחצי שנה האחרונה.
הבנקים לא צריך לדאוג, כי הריבית עולה, זה טוב לבנקים.
זה טוב לבנקים. כסף יש במשק, פשוט לא מחולק בצורה הוגנת.
כסף יש, אנחנו חיים היום בעולם הרבה יותר עשיר ממה שהיה לפני, בכלל יש כסף, זאת אומרת בעולם, לא רק במדינת ישראל, פשוט המשאבים לא מחולקים נכון, אבל בהחלט יש כסף. העניין הזה מה אנחנו יכולים לעשות כרגע, ולדעתי, אני חושב שיותר מתמיד חשוב שאנחנו נשמור על המשפחה שלנו ונשמור על עצמנו. זה מה שאני חושבת, זה בעצם מה שאני רוצה להגיד, ש... שלא נביא את עצמנו למצב שאנחנו צריכים הלוואות, או נימנע תעשו שיקול דעת בין מה שאתם קונים ומה שאתם צריכים, ואם אתם יכולים תחכו, ואל תיקחו סתם הלוואות, כי אתם תשלמו על זה מאוד מאוד יקר, באמת זה מה שאני רוצה להגיד.
זאת אומרת, מה שאת אומרת כרגע, לא להתעלם מכל מיני פיץ' מיץ' וכל אלו, לא לזלזל בזה, כי זה השפיע גם על חיי היום-יום שלנו, זה דבר ראשון.
דבר שני, אנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר, אנחנו צריכים באמת אורך נשימה, אז בואו נדאג לכסף שלנו, כי אנחנו צריכים עכשיו אורך נשימה ארוך.
דבר שני, כמו בכל שבוע, את ממליצה להשקיע כסף בכסף שצומח ולא בכסף לצריכה, במיוחד בתקופת כאלה שאין לנו מושג מה יהיה קדימה. זה דבר שני. דבר שלישי, לנשום עמוק, דבר רביעי, לא לשכוח את הגרוש הלבן היום השחור שדיברנו עליו לפני מספר שבועות.
נכון, אם אתם לוקחים הלוואות, תיקחו הלוואות טובות, לא לקחת הלוואות רעות.
לקחת הלוואות טובות ולא רעות, ולהקשיב לפינה שלנו בכל יום חמישי, כי זה ישפר את המצב שלנו.
נכון.
נכון, עם בר אם מגדלור באפלה, תודה רבה גם השבוע על הפינה.
תודה, תודה, תהיה סוף שבוע נפלא, ונסיים שאינשאללה, השבוע הבא, החטופים יחזרו.
בוא נקווה שכן מחר זה יקרה,
אבל
אני רואה שגם שבוע הבא זה בסדר. תודה רבה, ענבר. להתראות, ביי ביי.
מתי נתנשא? אוהב אותך לנצח. הבאתי לך פרחים, יין ותפוזים. מתי נתנשק? את משהו מיוחד מאוד, ואני יצירתי ועדין וסמכותי. מתי נתנשק? דיברנו כל הלילה, תשוקה גדולה במסווה של רומנטיקה.
לפני ש נקרא את החומצה ממך תיעלם עדינות אמת קטנה תמון זקופה אופס אני גומר אופס היא לא הספיקה עושה עצמי נידה מתחת הרבה שתיקה בלון נעשה מי זה סיכור.
שלום לעורכת הדין קרן בצר מקרן ב' מבצר נדל"ן 360, מה שלומך קרן?
בסדר גמור דודי, מה שלומך? כיף להתארח שוב.
בסדר גמור, אתה יודע, התחלתי את השידור בזה שאנחנו כל הזמן מצפים משהו שיקרה, בסוף החיים קורים מעצמם, אבל בכל זאת בעולם ההתחדשות העירונית קורים כל הזמן דברים, ואני אתחיל מהרקע, זה התחיל לפני כמה, תמה אחד התחיל לפני כמה שנה, כמה זמן? עשור?
שניים? אנחנו כבר למעלה מעצור, לדעתי 12 שנים, כן.
12 שנים, ובהתחלה אף אחד לא ידע בדיוק במה מדובר. באו הקבלני טנדר, קראו להם פעם, אמרו, אנחנו נוסיף לכם, נשפץ לכם, נשים לכם מעלית, יאללה, חינם. והכל היה פרטאץ' אחד גדול. ככה זה התחיל.
כן, אנחנו בתהליך מאוד מתפתח. ההתחדשות העירונית עשתה דרך מאוד מאוד ארוכה, יש לומר לחיוב. לומדים תוך כדי תנועה, אבל מאוד מאוד משתכללים. וגם הרגולציה הולכת עקב בצד אגודל כדי לאפשר בעצם יישום של הצורך הלאומי הזה בצורה טובה יותר, מוגנת יותר.
אבל אחת התופעות של מה שקראנו להם קבלני טנדר או קבלני החתמות הייתה שאנשים בניינים חתמו ליזם מסוים, הוא התחיל לקדם את הפרויקט ונתקע מסיבות כאלו ואחרות, ואז הדיירים היו תקועים. נתקעת בהרבה מקרים כאלו?
כן, בתחילת הדרך באמת נעשו כל מיני פעולות החתמה ורישום הערות הזרה ממש פרטיזניות. הביטחונות היו לא ראויים. היו כל מיני תופעות מאוד בעייתיות ומדיגות, לא מעט פרויקטים בכלל ללא ייצוג משפטי, ללא פיקוח הנדסי, בלי ליווי בנקאי סגור, כל מיני דברים שהיום הם בעצם מוסכמות ושגרה, לא התקיימו בעת ההיא, מה שהביא ללא מעט מקרים שהתהליך לא צלח, ולא רק שהוא לא צלח, לפעמים הוא גם מסב נזקים. היום הדברים נראים לגמרי לגמרי אחרת, וזה לא רק היום, זה כבר לא מעט שנים, אבל בהחלט למדנו והתקדמנו והתפתחנו. היום יש הרבה מאוד גם הוראות חוזיות וגם הוראות חוק ותקנות שנותנות הרבה מאוד סיוע שלא להגיע למקום הזה. ראשית, קודם כל הוקמו מנהלות ששומרות על זכויות בעלי הדירות. אני חייבת להגיד במאמר מוסגר שלפעמים שמירת יתר, כדי לעתים יש גם ביורוקרטיית יתר, וגם פה יש לפעמים הקפדה שהיא אפילו לא במקומה, כולם חשודים כחפרים וכרמאים, מה שלא לא מתאים בנסיבות העניין. אבל כן, בהחלט יש לא מעט שיפור ושמירה גם על לוחות הזמנים, גם על השתחררות מעסקאות, גם על דברים שקשורים בביטחונות.
בואי רגע לדבר על השתחרות מעסקאות, כי לפני שבועיים, אני לא טועה, פרסם שר המשפטים, יריב לוין, תקנות חדשות בנוגע לאיך משתחררים מעסקה. מה בעצם המשמעות של התקנות האלה שהוא פרסם?
כן, אז אולי נדייק ונגיד שבחקיקה הקיימת כבר הוספו חוקים לאפשרות לבטל עסקאות. גם במסלולי פינוי בינוי, גם בהתחדשות בניינית, תמ"א 38 ואחרים, ואפילו בחוק המארגנים, מה שאומר שבעצם שמו לימיט לתקופה שבה ניתן יהיה להיאחז בעסקת התחדשות עירונית שנחתמה בדרך זו או אחרת. וניתנה גם אפשרות להשתחרר. התקנות הללו בעצם באו להסדיר נושא אחר שאמר מי שהסתיימה העסקה והצדדים השתחררו, מה בעצם יקרה עם התוכניות שתוכננו? יש תוצרי תכנון שקודמו במהלך הדרך, העסקה לא הסתייעה, היא הסתיימה באמצע, של מי התוצרים הללו ומה צריך לשלם בגינם? ואני חייבת לומר שבמשרד שלנו, כשאנחנו מייצגים בעלי דירות בהתחדשות העירונית, אנחנו מאוד מקפידים מאז ומעולם לשלול הוראות בסיטואציה הזאת. שתוצרי התכנון, בעלותם והזכות להשתמש בהם עוברת באופן אוטומטי לבעלים, ונדרש לשלם עליהם עלות ההפקה שלהם ככל שבאמת משתמשים בהם בהמשך, באמצעות קבלות שצדדי ג' מנפיקים, זה אדריכל, מודד או כל מיני בעלי מקצוע שעוזרים בתוכנית. התקנות הללו עושות סדר ואומרות מהן התעריפים לכל יחידת דיור שישולמו במקרה כזה, וקובעות באופן גורף שהבעלות באמת עוברת לבעלים. שהתעריף הוא תעריף סביר, הוא תעריף שמתחשב באיזה שלב יסתיים ההסכם, וגם כמה יחידות מתפנות יש. כך שבעצם זה גם נותן התייחסות לגודל, וזה גם נותן התייחסות למשך הזמן שהשקיע היזם בקידום התכנון.
אבל יכול לבוא היזם ולהגיד, זה לא הוגן. אני לא נעיקבתי, לא כינסו ועדת משנה לתכנון ובנייה, שינו את התקנות, אני עשיתי את כל מה שאפשר, ובסוף אני גוזלים ממני את הפרויקט, בגלל מישהו חדש שיקטוף את כל התוצרים, ואני אפוצה בכלום מעלות ההשקעה שלי, או לפחות מהתוכניות שלי.
קודם כל, התקנות האלה מתעסקות אך ורק בתוצרי התכנון. אם ביזם יש טענות אחרות, סיפור אחר, וזה גם שאלה חוזית, מה אומר ההסכם וכו'. בדרך כלל, העסקאות מותנות בתנאים מתלים, היזם כיזם, עושה יזמות, לוקח סיכונים, הוא נמצא בעולם של חוסר ודאות, והוא יודע שיכול להיות שאם הוא לא יביא את התוצאה בזמן הנכון, הוא יצטרך לשאת בעלויות ולא ליהנות מהפירות של היזמות. אבל אם וכאשר יש באמת אולי איזו הפרה של הבעלים או איזה התנהגות לא תקינה, יכול להיות שיהיו לה איזה שהן עילות כאלה ואחרות. יחד עם זאת, בדרך כלל, העסקה מתפוגגת, היא הופכת בטלה, והוא דווקא באמצעות התקנות האלה מקבל איזושהי הגנה, שגם אם ההסכם לא אומר את זה, הוא יכול בעצם לדעת שיש לו איזה תעריף ליחידת דיור, שהוא יכול לקבל אותה בהתאם לתקנות. מצד שני, הוא גם לא יכול להיות בעמדה של סחטנות, ולהגיד לבעלי הדירות, חברים, אני לא זז מפה, ולא נותן לכם את התוכניות, עד שלא תשלמו לי כמה שאני חושב שמגיע לי. וזה יוצר בעצם איזשהו איזון בין היזם לבין הבעלים, שמאפשר מצד אחד להשתחרר ולהשתחרר עם המשכיות תכנונית, ומצד שני, גם לתת ליזם את העלות הסבירה שמגיעה לו, על מנת שהוא לא יצא לגמרי מקופח. כי אם יזם הלך והשקיע איזה עלויות תכנון לא סבירות, לא הגיוניות, אין סיבה שיחזירו לו אותם, ולכן התעריף הוא תעריף סך הכל הגיוני. אבל מעבר לזה, הוא כנראה לא יקבל. יש פה איזה איזון בין שני הצרכים.
אוקיי. זה לא השינוי היחיד, שינוי נוסף. זה גם, זהו, הסתיימה תמה בעצם בשבועות האחרונים.
תראה, תמה 38 הסתיימה חלקית במקומות מסוימים במדינת ישראל. ניתנה אפשרות אחד במהלך השנים להעביר תוכניות שהן תוכניות שמיישמות את תמ"א 38 בערים השונות. ככל שתוכניות כאלה תוכננו ותוקפו באותם אזורים, תמ"א 38 כן ממשיכה לחול. כמו למשל תוכנית הרובעים בתל אביב, רובע 3, רובע 4, כמו למשל יש תוכנית בחולון שנקראת 1619, ועוד כהנה וכהנה תוכניות. יש ערים שקיבלו הזדמנות, כולם קיבלו הזדמנות, ויש ערים שממשו את ההזדמנות הזו, וביקשו להאריך את תוקפה של תמ"א 38, וכל האחרים, התמ"א מסתיימת, בעצם יש הוראות מעבר שאומרות שמי שיש לו תיק מידע בתוקף יוכל להגיש את הבקשה שלו להיתר עד סוף השנה, עד סוף 2024. מעבר לזה, תם ונשלם התקף.
אבל בעצם הערים שבחרו בתוכנית פרטנית, הם מתאימים את התוכנית של התחדשות עירונית לצרכים הפרטניים של העיר. אם ניקח את רעננה לדוגמה,
נכון, כי תמ"א 38 נתנה לוועדות, היא נתנה להם סמכויות מאוד נרחבות בשיקול דעת. בדרך כלל מה שעושות התוכניות האלה, הן עושות סדר במגרשים השונים בעיר, איפה שנדרשת התחדשות עירונית, סדר שאומר איזה גבעים ניתן, איזה היקפים ניתן, איזה שימושים, איזה מטלות ציבוריות, כל מיני דברים שבעצם משרתים את העיר, במסגרת אותה תוכנית שהייתה ארצית, תמ"א 38. היום מה שקורה, זה שנכנסה כבר לתוקפה תוכנית אחרת, שבהגה יומיומית היא נקראת חלופת שקד, על שם השרה שקד, שבתקופתה התוכנית הזאת בעצם קודמה. מדובר בסעיף 70 לחוק התכנון והבנייה, תיקון 136. והתוכנית הזו בעצם מאפשרת התחדשות בניינית, בדומה לתמ"א 38, אבל עם כללים אחרים. בעצם מאפשרת עיצום של זכויות, יותר אחוזי בנייה ממה שתמ"א 38 אישרה, ומצד שני גם מחייבת תשלום של היטל השבחה, אמנם מופחת של 25% ולא 50%, אבל עדיין זה יותר ממה שתמ"א 38 אפשרה, לא היה היטל השבחה בתמ"א 38, וגם מחייבת ומאפשרת לוועדה לדרוש מטלה ציבורית, להכניס שטחים שישרתו את העיר בתוך המבנה החדש. אז אין ריק, יש המשכיות, ואני יכולה להעיד שאצלנו יש כבר לא מעט תוכניות שאנחנו מלווים אותן כמייצגים של בעלי הדירות, של מה שנקרא חלופת שקד. בערים השונות, כולל בשרון, יש ברעננה, יש בהרצליה, יש ברמת השרון וכו'.
מה שאת אומרת בעצם, שעולם התמ"א שהתחיל מהקבלני טנדר וקבלני החתמות, הפך להיות עולם מאוד מקצועי, גם ברמה המשפטית, גם ברמה ההנדסית, גם ברמת התכנון האורבני, ואת צופה שזה עוד ימשיך להשתכלל?
כן, בוודאי. להבנתי, מהיכרותי, אנחנו מדברים ממש על צורך לאומי. קודם כל, הסטטיסטיקה אמרה שההתחדשות העירונית היא עיקר הבנייה באזורים העירוניים, שיעורי ההיתרים, היתרי הבנייה, הוא רוב מוחלט ביחס להיתרים שמוציאות הרשויות, גם התוכניות, הבאות וכולי, גם של פינוי-בינוי במתחמים וגם של התחדשות בניינית, הם מרבית התוכניות, גם מספר היחידות, בעיקר יחידות דיור, הן העיקר בהתחדשות. ואם נחשוב על זה, יש בזה הרבה מאוד היגיון. ראשית, יש פה באמת צורך לאומי לדיור. וההתחדשות נותנת את האומנה מאוד על הצורך הזה, פי שלושה, פי ארבעה, פי חמישה, תלוי באזורים. היא נותנת את הביטחון שנדרש, כל מה שקשור בממדים או ממקים, הגנה מפני רעידות אדמה כמובן. היא בעצם יוצרת מיצוי של הקרקע הקיימת, שכבר היא קרקע עירונית, שהיא בעצם משאב שהולך ועוזל, היא מאפשרת את המיצוי שלה באופן מיטבי. ובד בבד, גם הגופים הירוקים מאוד אוהבים את ההתחדשות העירונית, כי היא בעצם מונעת הרס של שטחים פתוחים, בעוד שלא מיצינו בעצם את מה שכבר בנינו בעבר. לכל זה תוסיף כמובן את החלפת הישן בחדש. הבניינים הם כמו בניינים מיושנים, ללא מעליות, מערכות מאוד ישנות. אין בהם את הלייפסטייל ואת התועלת שבניינים חדשים היום נותנים לבעלי הדירות שלהם. בכל זאת הזמנים השתנו, הצרכים השתנו, רמת החיים עלתה, והבניינים החדשים מאפשרים את ההתאמה הזאת, כך שכולם בעצם נהנים, ואני כבר לא מדברת על זה, אני מתחברת אולי לחלק הקודם שדיברת עליו, הנושא הכלכלי, שהנושא הזה הוא מנוע צמיחה מאוד מאוד גדול למדינת ישראל, ומדינת ישראל אף פעם לא היה לה מחסור במנועי צמיחה, והיא בטח בימים האלה צריכה שמנועי הצמיחה האלה ימשיכו לעבוד ביתר סט. אז זה בעצם ווין 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 כל הדבר הזה.
אוקיי, אז גם הרווחנו למידה בשנים האלו, גם הרווחנו ערים חדשות וטובות, וגם הדיירים הרוויחו וגם מייזמים. עורכת הדין קרן בצר, בצר נדל"ן 360, תודה רבה על כל המידע הזה.
בשמחה, שתהיה שבת שלום.
יהודית רביץ, ילדות נשכחת, אני מקדיש לה, כן, שנהנה משיר טוב לסיום. להתראות, ביי ביי.
ישן שביל בגן עצובי אבא כאן אמא שם כאן יש נשארתי מה שהייתי פעם מזמן, מה שעכשיו ילדות נשכחה, צריף ירוק לא רחוק בית הספר, מי נשאר, מי עבר, מי עודנו, מה שהיינו פעם מזמן, מה עוד מביא אותי תמיד אל אותה ילדות נשכחת, זוכל איך שהלכנו דרך קבע לאורך הרחוב המתרוקר, דבר לא השתנה רק פה ושם דוהה הצבע, אולי זה רק הלב של מי הסתכל. עוד שנה כבר עברנו, מי אני מי אתה כבר איבדנו, מה שהיינו פעם מזמן, מה עוד מביא אותי תמיד אל אותה ילדות נשכחת, זוכר איך שהבטחנו בלי לדעת מתי ואיך נחזור להיפגש, נדמה שרק אתמול אבל השמש כבר שוקעת, אולי זה רק הלב שמתרגל.
אולי זה רק הלב שמתרגל, וגם אנחנו מתרגלים לחיות תחת איום, תחת חשש, אבל להמשיך לחיות. תודה רבה שהייתם איתנו כאן במדברים מקומי ברדיו סול. אנחנו נהיה איתכם גם בשבוע הבא. שיהיה סוף שבוע שקט, בטוח, שיחזרו כל החטופים, שיחזור השלווה והשלום על מעוננו. להתראות לכם.
ילדות נשכחה, ילדות נשכחה.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רוצים לבנות תיק השקעות בשוק ההון אבל חוששים, לא יודעים מאיפה להתחיל? הירשמו עכשיו לקורס תיק השקעות בקליק, קורס ממוקד של 6 מפגשים בלבד, וקבלו את כל הידע כיצד לבנות תיק השקעות אישי בשוק ההון בצורה הדרגתית, בטוחה, קלה ופשוטה. חפשו אורלי יונאי או ענבר רעם באינסטגרם והתחילו לייצר נכס כלכלי עוד השנה. הלינק לקורס נמצא בביו.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.